היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. כשמדברים על אקזיט, המחשבה הראשונה שעולה לראש היא הייטק, חברה קטנה עם טכנולוגיה מבוקשת שנמכרת לחברה גדולה יותר, בתמורה למאות מיליוני דולרים, או כמה שזה לא יהיה. אבל שנת 2021 עשויה להיזכר דווקא כשנת האקזיטים של הקיבוצים. כן, כן, קיבוצים. 10 אקזיטים של קיבוצים נרשמו רק השנה. האחרון שבהם מלפני כחודש הוא של חברת פלזית פוליגל של קיבוץ גזית, שנמכרה לחברה אמריקאית, פלסקולייט. גם סכום המחירה שובר שיאים באקזיטים הקיבוציים, יותר מ-200 מיליון דולר. פלזית פוליגל היא חברה שמייצרת לוחות פלסטיים לחממות ומקלחונים למשל. וזה לא אקזיט ראשון לקיבוץ, אלא כבר אקזיט שני. עוד דוגמה טריה לאולי אקזיט מז'אנר קצת אחר, מגיעה מקיבוץ שדה נחמיה, שבידיו נמצאת חברת מוצרי הפלסטיק חוליות. קרן ההשקעות הפרטיות טנה, שמתמחה בהשקעות בקיבוצים ושותפה בחברה, בוחנת כעת אפשרות להוציא אותה להנפקה בבורסה בתל אביב, לפי שווי של לפחות 800 מיליון שקל, גבוה פי 4 מהשווי שלפיו נכנסה להשקעה בה לפני כ3 שנים. זוהי רק ההתחלה. רשימת האקזיטים של הקיבוצים רק מהשנה האחרונה ארוכה ביותר. קיבוצים כמו מצר, האוגד, שדה אליהו, הזורע, גן שמואל, געתון ועוד ועוד. זוהי מגמה של עשור שלם. עשור שבו קיבוצים הכניסו משקיעים, מכרו החזקות, החלו להיסחר בבורסות ברחבי העולם ואפילו הפכו למשקיעים בעצמם בסטארט-אפים שונים. בקיצור, הקיבוצים החליפו את דת העבודה בדת הכלכלה. אז איך ומתי הפכה התעשייה הקיבוצית לזירה כל כך שוקקת וסקסית? איך זה משפיע על עתיד הקיבוצים והחברים שלהם? והאם כל המחירות האלה והכסף הגדול הופכים את הקיבוצניקים ליותר מבסוטים מהחיים? היום נשוחח על כל אלה עם הדס מגן, כתבת מגזין ג'י, שערכה באחרונה תחקיר גדול בנושא. שלום הדס.
היי לה.
טוב, פירטתי עכשיו כמה מהעסקאות, אבל אם אנחנו מסתכלות על הנתונים הפיננסיים של המחירות שביצעו הקיבוצים ב-2021, אי אפשר לפספס את הטרנד הזה. בשנה החולפת הכניסה התעשייה הקיבוצית יותר מ-50 מיליארד שקל, שזו עלייה של כמעט 5% בהשוואה ל-2020, כך לפי חברת המידע העסקי קופס BDI. ומה שגם מדהים הוא שרוב המחירות של התעשייה הקיבוצית מתרחש בכלל בחול.
כן, השוק בישראל הוא יחסית קטן. חברות מחפשות את השווקים הגדולים, כמו השוק האמריקאי, כמו השוק האסיאתי. קחי למשל את אבן קיסר, החברה של קיבוץ שדות ים, שהגיעה לפחות בזמנו לשווים אדירים. פרצה את השוק האמריקאי, והיא מאוד מאוד חזקה שם, מאוד פופולרית. הרבה פעמים החברות הקיבוציות מכניסות שותפים שיש להם את היכולות והניסיון בשווקים האלה, כדי שהם יסייעו להם לעשות את המהלך, גם אסטרטגית וגם כספית. יש כמה קרנות שמחבבות מאוד את התעשייה הקיבוצית, כמו קרן פימי, קרן טנה, שיש להן יכולות מוכחות. והרבה קיבוצים אוהבים להכניס אותן לחברות שלהם, כי הם יודעים שפימי או טנה יכולות מאוד למנף את הפוטנציאל שלהם, ולהפוך את החברות לגלובליות.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלות על התעשיות, שהמפעלים בעצם פועלים בתוכן, אז יש כל מיני תעשיות, אבל התעשייה העיקרית זו תעשיית הפלסטיק והגומי, כאשר היא תופסת החלק הגדול ביותר בתעשייה הקיבוצית, כמעט 30%, ואחריה יש לנו מכונות וציוד תעשייתי, מזון וחקלאות, טכנולוגיה ואלקטרוניקה, באמת הרבה מאוד תחומים. אבל איך אנחנו מבינות את זה, את הבום הגדול של האקזיטים הקיבוציים שקרה דווקא עכשיו?
דבר ראשון, צריך לזכור שאנחנו בתקופה שבה מסתובב הרבה מאוד כסף ומחפש אפיקים להשקעה. והרבה מאוד גורמים בשוק נהנים מהתופעה הזו. וגם התעשייה הקיבוצית. גורמים עסקיים מחפשים איפה להשקיע. דבר שני, תעשיית הפלסטיק, למשל, שכמו שאת הזכרת, התעשייה הקיבוצית, חלק הארי של התעשייה הקיבוצית, ובתעשיית הפלסטיק, קיבלה בוסט מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות. זה גורם לכך שחלק גדול מהמפעלים הקיבוציים ייהנו מהבוסט הזה. אפיק נוסף שקיבל בוסט הוא כל מה שקשור לתחום הבנייה. יש לא מעט מפעלים קיבוציים שעוסקים בתחום הזה, ו... כמובן, ככל שהתחום הזה עולה, אז ככה התעשייה הקיבוצית שפועלת במסגרתו נהנית.
ככל שאנחנו רואים עלייה במחירי הנדלן ובום גדול בתחום הזה.
עלייה במדד תשומות הפנייה, עלייה בחומרי הגלם בכלל. תעשייה הקיבוצית שהיא בעצם ברובה תעשיית לואו-טק, תעשייה בסיסית, נהנית מכל התופעה הזו.
ודווקא תקופת הקורונה נתנה פוש בדיוק לסוג כזה של תעשייה. אפילו אחד המרואיינים שלך, ערן בן שושן, נהל משותף בדולפינית השקעות, וגם קיבוצניק, חבר הנהלה כלכלית בקיבוץ עין כרמל, שזה הקיבוץ שלו, אמר לך, הכוכבים הסתדרו לתעשייה הקיבוצית. למה הכוונה?
הכוונה היא לזה שבאמת, כמו שאת ציינת, בתקופת הקורונה, כפי שהרבה מאוד ענפים קיבלו בוסט, כך גם התעשייה, והתעשייה הקיבוצית אולי בפרט.
אז בואי נשמע עכשיו את יושב ראש איגוד התעשייה הקיבוצית, יונתן בסי, שמסביר מדוע ואיך הפכה התעשייה הקיבוצית לחלק מהכלכלה של הקיבוץ.
היום כ-75% מההכנסות של התנועה הקיבוצית הן מתעשייה, והתעשייה היא המרכיב הכי גדול בהתפרנסות של הקיבוץ. מה שכן, אם לפני 15 שנה זה היה נחשב למשהו שדורש בירור רעיוני, היום זה נעשה כחלק מהכלכלה הרגילה ולא מעורר יותר מדי ריגושים.
אני רוצה להזכיר בצד זה שהקיבוצים בכלל, לא רק התעשייה הקיבוצית, הפכו לאלמנט מאוד מאוד נחשק בזכות הקורונה. הרבה מאוד אנשים ש... העבירו את תקופת הקורונה בדירות צפופות, במרכזי הערים, חיפשו מקום פתוח עם אוויר, עם טבע, מקום שהילדים הקטנים יוכלו להתרוצץ בו, והרבה מאוד משפחות עשו את המעבר הזה לקיבוצים, אם בקניית בית בקיבוץ כלשהו, אם בסחירות.
אבל מתברר שאלה לא רק משפחות שעברו לקיבוצים בתקופת הקורונה, אלא גם אנשים צעירים ורווקים. קחו למשל את מעיין קינן, מעצבת ווב ודיגיטל בת 37, שבשנה שעברה, כשהחל הסגר השלישי, עברה מהמרכז לקיבוץ מורן שבגליל. שם יש כפר נוודים דיגיטלי. הוא מיועד לאנשים שרוצים לעבוד מרחוק ולחיות בקהילה.
אחרי כל כך הרבה שנים בעיר, כן רציתי טבע ורציתי ממש צפון. חיפשתי קהילה, קצת קהילות אקולוגיות. הכפר נוודים שהוקם כאן, זה היה ממש מזל להגיע לכאן, כי זה ענה על כל הצרכים בעצם.
אז הדס, הקיבוצניקים כבר לא מתביישים לדבר על כסף, לחלום על זה, לרצות את זה. זאת אומרת, משהו בתרבות השתנה באופן עמוק.
כן, נכון, ואל תשכחי גם שחלק מהקיבוצים עברו להיות מופרטים. אז המודל הקיבוצי שאנחנו רגילים, המודל הקיבוצי הקלאסי, מפעם הוא שונה היום.
אז אני רוצה לגעת באמת בהיסטוריה. בואי נחזור קצת אחורה בזמן. הרי כשהוקמו הקיבוצים, הם התנהלו תחת עקרון הערבות ההדדית, שאנחנו מכירות, כולם חיים מאותה קופה משותפת, ערכים סוציאליסטיים, והמפעלים הקיבוציים שהוקמו בהם נועדו לספק עבודה לחברי הקיבוץ, והם התקיימו אפילו אם הם לא היו רווחיים. אבל מה מאפיין את התקופה הזו, ומה קורה אחר כך?
אני חוזרת רגע להסדר הקיבוצים. הקיבוצים בשנות ה-80 וה-90 היו נתונים בחובות מאוד מאוד גדולים, מרבית הקיבוצים. זה כתוצאה מהתנהלות לא נכונה, כתוצאה מהשקעות לא כלכליות. הם השקיעו במפעלים את ההון העצמי המועט שהיה להם, ולקחו הלוואות בערבות עצמית. ולא תמיד המפעלים היו יעילים. ברגע שהם סיפקו עבודה למרבית חברי הקיבוץ, די היה בכך. והתופעה הייתה שרבים מהמפעלים התנהלו בעצם בצורה לא כלכלית.
ולתוך הקלחת הזו אנחנו מכניסות גם את הסוגיה של המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-80.
האינפלציה הגדולה שהייתה, שבעצם גרמה לכך שהחובות שלהם הלכו ותפחו ממש בקצב אקספוננציאלי. זה הגיע באמת להיקף של מיליארדים, ועל רקע זה נוצר הסדר הקיבוצים.
שאגב, שמדינה בעצם הכניסה את היד לכיס וחילצה את הקיבוצים.
המדינה והבנקים חילצו את הקיבוצים מהמשבר. אגב, מי שניהל את הסדר הקיבוצים הוא אריאל אלפרין, שעומד בראש קרן טנה, ש... עשתה אקזיטים מאוד יפים מהשקעות במפעלים קיבוציים. תן למשל בזמנו עשתה אקזיט מאוד מאוד יפה מהשקעה באבן קיסר של שדות ים.
כן, והזכרנו את קרן טנה גם בפתיח של הפרק, בנוגע לחברת חוליות של קיבוץ דנחמיה, שעשויה לצאת להנפקה בקרוב.
בכל מקרה, אחרי הסדר הקיבוצים, בעצם הקיבוצים הצליחו לעלות על הגל.
אז בעצם אנחנו מתארות מצב שבו לאורך שנות ה-80 הקיבוצים נקלעים למשברים כלכליים חמורים, רבים מהם יוצאים להפרטה לאט לאט, כלומר תהליך שבסופו כל חבר קיבוץ מתפרנס לבד למחייתו, המדינה הייתה צריכה להציל ולמחוק חובות במיליארדים לרבים מהקיבוצים, תהליך שנמשך הרבה מאוד שנים והסתיים ב-2013 פחות או יותר. ואם בעבר בתקופת המשבר הכלכלי בקיבוצים, מפעלים נמכרו בגלל מצבי אין ברירה הרבה פעמים, כי צריך להחזיר חובות, היום זה ממש לא המקרה. ועדיין נדרשה איזושהי הסתגלות מצידם של הקיבוצים למצב החדש.
בעקבות כל האירוע הזה, בעצם חל שינוי בסטייט אוף מיינד של הקיבוצים. הם הבינו שהם לא יכולים לנהל את המפעלים, שאין להם את הכישורים לזה הרבה פעמים, והם הבינו שהם צריכים להכניס בעצם אנשי מקצוע, אנשי ניהול, כדי להביא את המפעלים להצלחה. הזהירות גם הייתה הרבה יותר גדולה, אחרי שקרה מה שקרה. בקיצור, כל המנטליות למעשה השתנתה, וזה הביא לכך שהמפעלים בעצם, אפשר לומר, עלו על דרך המלך. ומאז אפשר לראות באמת שיותר ויותר מפעלים קיבוציים מצליחים ברמות שקשה לתאר, עם הכנסות מאוד יפות, פורצים לשווקים חדשים, ובסופו של דבר עושים גם אקזיטים.
בואי נשמע עכשיו את אופר ינאי, הוא המייסד ובעל השליטה של נופר אנרגיה, שעוסקת בהתקנת פאנלים סולריים על גגות ומאגרי מים. בתחילה הוא פעל במודל של שכירות מול הקיבוצים, ואחר כך רצה לעבור למודל של שותפות. זה היה לפני כ-8 שנים, פחות או יותר, והקיבוצים שעימם דיבר על מעבר לשותפות, חששו מאוד מהמהלך הזה. הוא מסביר שהם נחוו מהסדר הקיבוצים, ואיבדו את האמון ביכולת שלהם לקבל החלטות עסקיות מושכלות.
הבנתי שאני נמצא בסיטואציה ש-30% ממנה זה המסע ומתן עסקי, ו-70% זה טיפול פסיכולוגי שמתייחס לחרדות ולחששות שלהם. תמיד יש את החלוצים, אלה שיעשו ראשונים, אבל ברגע שהם מקררים את המים או גורמים לאחרים להבין שהדבר הזה הוא אפשרי, אז מהר מאוד הסכר נפרץ.
כמובן, לא כל סיפורי האקזיטים הם תמיד הצלחה מטאורית. לאורך השנים ראינו גם פספוסים וגם הצלחות גדולות. את יכולה ככה קצת להדגים, להמחיש?
תראי, למעשה, המחירות שלא שיקפו מחירים ריאליים, או המחירות במחירים שמאוד מאוד רחוקים מהמחירים שאנחנו רואים היום, היו לפני הסדר הקיבוצים, כשהקיבוצים היו נתונים תחת לחץ כלכלי גדול, כמו שציינת, ואז הרבה מאוד מפעלים נמכרו בנזיד עדשים. המקרה של קיבוץ נתיב על המדי הוא דוגמה טובה לזה. נתיב על המדי הקימו את תן התעשיות, שהייתה בעלת מותג תמי 4. ב-1998 משקיע רכש 18% מהמניות תמורת מיליון דולר. כ-10 שנים לאחר מכן, ב-2009, טנה נמכרה לשטראוס תמורת 75 מיליון דולר. אותו משקיע רשם למעשה אקזיט של 13 מיליון דולר על החלק שלו.
זאת אומרת שאם הקיבוץ היה אולי עושה את המחירה בשלב מאוחר יותר, הבוננזה הזו הייתה יכולה להיות שלו.
שייכת לו, כן, לגמרי.
ואם אנחנו צריכות לסמן איזשהו מקרה הצלחה מאוד 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 מובהק.
כן, אז בהקשר הזה הייתי לוקחת כדוגמה את חברת מיטרוניקס, שזו חברה לרובוטים לניקוי בריכות. מיטרוניקס הוקמה על ידי קיבוץ ישראל. הם בשעתו, בשלב כלשהו, קיבלו הצעה למכור את החברה תמורת 345 מיליון שקל. והם קיימו אספה, כמו שנהוג בקיבוצים, כשצריכים לקבל החלטות מהותיות,
אספות עדיין יש.
חברים, כן. וקיבלו החלטה לא למכור. והיום מיטרוניקס נסחרת בבורסה בשווי של כ-8 מיליארד שקל. אז אפשר לומר שהם קיבלו החלטה נכונה בשעתו, כשהחליטו לא למכור.
כן, דברים שאי אפשר לדעת
מראש.
ברגע המסוים, אבל מתבררים כפספוס או כהצלחה גדולה בהמשך. כמה מהתעשיות הקיבוציות המובילות צמחו דווקא בקיבוצים הלא מופרטים.
נכון, יש הרבה דוגמאות. מיטרוניקס שהזכרנו קודם, של ישראל, שהוא קיבוץ לא מופרט. אבן קיסר של שדות ים, פלסון של מעגן מיכאל, פלסן של ססה, גן שמואל עם פרימור.
ואיך אפשר להסביר את זה?
המודל הקיבוצי כשלעצמו היה מקובל ורצוי ומועדף על חלק גדול מהחברים, כל העניין של, של שיתוף, של
השיתופיות והערבות ההדדית.
אבל למרבה הצער, במרבית הקיבוצים, כמו שראינו ערב משבר הקיבוצים, במרבית הקיבוצים הוא פשוט נכשל ואי אפשר היה לקיים אותו. עכשיו, באותם קיבוצים שבהם הוקמו תעשיות שהצליחו, התעשיות האלה למעשה הצליחו לקיים את הקיבוצים, הצליחו לאפשר לחברים לחיות ברווחה, אותם קיבוצים למעשה יכלו לאפשר לחברים לעשות שיפוץ אחת לכמה שנים, לעזור לילדים.
ויש גם דוגמאות הפוכות לקיבוצים מופרטים שעדיין שולטים בתעשיות מצליחות.
יש לנו למשל את קיבוץ שמיר, שיש לו את שמיר אופטיקה, יצרנית ומפתחת עדשות, דליה ורמות מנשה, שיש להם את ערד, שמפתחת מערכות מדידת מים, כפר עזה עם כפרית, יצרנית תערובות ותרכיזים מתעשיית הפלסטיק, געתון, שיש לו את טאג, מכשירים רפואיים, וכפר מסריק.
אוקיי, אז בעצם אנחנו רואות דוגמאות להכל. כלומר, קיבוצים לא מופרטים, מופרטים, כאלה שמכרו, כאלה שלא מכרו, יש שלל דוגמאות לכל המודלים. ועדיין אני רוצה לשאול אותך, כשמסתכלים ככלל על, על האקזיטים הרבים שנעשו כאן, בתקופה האחרונה, האם הקיבוצים היותר עשירים או הפחות עשירים נוטים ללכת לכיוונים של מחירה?
אז מה שאנחנו מצליחים לזהות זה שדווקא אלה שפחות עשירים נוטים יותר לאקזיטים, וזה די הגיוני מכיוון שאותם קיבוצים יותר זקוקים לכסף באופן מיידי. הקיבוצים היותר מבוססים יכולים להרשות לעצמם להמשיך וליהנות מההכנסות של התעשייה, כי הם לא צריכים את הכסף בדחיפות.
והיכן שיש כסף יש גם ריבים על כסף? אז מה אנחנו יודעים על זה? מה מתרחש בגזרה הזו בקיבוצים?
תחשבי רגע על הקיבוץ כעל משפחה. משפחה שיורשת סכום כסף גבוה, ויש בה כמה וכמה ילדים שהם היורשים. מטבע הדברים זה ייצור מריבות, כל אחד ירצה לקבל חלק גדול יותר. וגם בקיבוצים אנחנו רואים את זה, קיבוץ, למרות שזו חברה שיתופית, חברה קהילתית, אז עדיין זה לא מקשה אחת, האנשים הם לא מקשה אחת. יש לנו צעירים שרוצים לחיות טוב, יש לנו את הפנסיונרים שרוצים להזדקן בצורה הולמת, רוצים לתת, לעזור קצת לילדים שלהם שנמצאים מחוץ לקיבוץ. יש כמה וכמה אנשים וחברים בשלבים שונים של החיים. מטבע הדברים, כל אחד מושך לכיוון אחר. הרבה פעמים גם יש מחלוקות לגבי האם לעשות אקזיט או להישאר עם התעשייה, עם המפעל הקיבוצי, ובאופן טבעי זה יוצר מריבות.
יש סכסוך ידוע שהתרחש בקיבוץ דות ים ב-2014. הקיבוץ התאשר מהכנסת שותפים לתעשיית השי של אבן קיסר. בימיה הטובים היא נסחרה בנסטק לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר. זה אומנם הבטיח את העתיד הכלכלי של החברים, אבל גם חילק את הקיבוץ למחנות.
כן, בקיבוץ שדות ים פשוט לאורך שנים, יש גורמים שמושכים לצדדים שונים, והמחלוקות באמת נוגעות על האופן שבו צריך להשקיע את הכסף, האופן שבו צריך להתנהל המפעל הקיבוצי, אבן קיסר, עד כמה צריך להשקיע, עד כמה צריך לצאת לחול, והיה שם לאורך שנים, היה שם מאבק בין שני גורמים משמעותיים, זה היה מקס סימוכנה, שהיה יור יור אבן קיסר, הוא הגיע לקיבוץ בזמנו במסגרת עליית הנוער, לעומת מי שהיה נציג המשפחות המייסדות של הקיבוץ, שהיה בעבר מנכ"ל המפעל. אז את רק יכולה לתאר לעצמך כמה אלמנטים כרוכים בסכסוך כמו זה, כמה אמוציות נכנסות לתוך דבר כזה.
אבל אם נשאל את חברי הקיבוץ, אם הם היו מוותרים על כל הדבר הזה, כי זה הכניס הרבה מאוד רעל וסכסוכים ואי נימויות לתוך הקהילה שלהם, מה הם יאמרו?
אני חושבת שאם נשאל את הקיבוצניקים, אז בחלק גדול מהקיבוצים יגידו החברים שהם היו מוותרים על הכסף.
וואלה.
ומעדיפים לחזור למה שהיה פעם. מהשיחות שעשיתי, אז באמת עלה העניין הזה שחלק מההחלטות בקיבוצים התקבלו מתוך מחשבה על מה שראו בקיבוצים אחרים, על כך שראו מה עשה הכסף, כמה רעל זה זרה בחלק מהקיבוצים, כמה רעל זה זרה בחברה הקיבוצית ובין האנשים, והם קיבלו החלטות על סמך הניסיון של אחרים.
בואי נשמע עכשיו בעניין הזה את איציק בדר, חבר קיבוץ גבעת חיים מאוחד. הוא שימש במשך 20 שנה כיושב ראש קבוצת גרנות. זו תשלובת חקלאית תעשייתית של 20 מפעלים ותאגידים בבעלות 43 קיבוצים ומושבים שיתופיים.
באופן טבעי לחלוטין, כל מהלך כזה הוא מהלך שיש לו גם מתנגדים וגם תומכים. לעתים הוא מגיע גם לידי חילוקי דעות, אימותים בתוך הקיבוץ, כי יש כאלו שרוצים לשמור על התעשייה במרחב הקיבוצי, ויש אחרים שרוצים לממש. הקיבוצים מקיימים בנושא הזה דיונים פנימיים, צריך לדעת לפתור את המחלוקת, ואנחנו רואים שיותר ויותר קיבוצים מגיעים להסכמות, חלקם מממשים רק חלק מהמפעל. כל קיבוץ על פי צרכיו ועל פי הבנת חבריו.
אז ככה, עם הפנים קדימה, מה העתיד צופן לקיבוצים בישראל מבחינה כלכלית? האם מבול האקזיטים צפוי להמשיך? באיזה אופן? האם באותה עוצמה? לדעתך.
אני חושבת שנמשיך לראות את הפרוספריטי הזה של התעשייה הקיבוצית. רק באוגוסט האחרון אנחנו ראינו כמה וכמה עסקאות, ממש בקצב שאפשר להגדיר אותו מטורף. ואני חושבת שהיום המודל הזה של הקיבוץ, על כל הרבדים שלו, בנוי הרבה יותר נכון, הוא הגיע בעצם, אולי אפשר לומר, הוא הגיע לאיזונים שלו, והיום אני חושבת הוא מממש בצורה הרבה יותר מוצלחת וממנף את הפוטנציאל שלו, כי אסור לשכוח שהקיבוצים בסופו של דבר הם ממקימי המדינה, ויש להם חלק חשוב בזה, ויש בהם הרבה מאוד אלמנטים שהם חיוניים ומשמעותיים. זה שהם בתקופות מסוימות נקלעו למצבים קטסטרופליים, זה תוצאה של גורמים שונים שחלק היו בשליטתם, חלק לא היו בשליטתם, אבל היום הם מצאו את האיזון, כך זה נראה, ומצליחים למנף את הפוטנציאל לטובת כולם.
אז אם א' ד' גורדון, מייסד תנועת העבודה, היה מסתכל על האבולוציה שעברו הקיבוצים מאז היווסדם, איך לדעתך הוא היה רואה את זה?
קשה לי מאוד להעריך, אבל כמו שעברה האבולוציה על המדינה באופן כללי, אז גם הקיבוצים כנראה היו צריכים איזשהו עדכון תוכנה, ואני חושבת שהיום הם נמצאים באמת במצב הרבה יותר טוב.
אז אולי לא היה מרוצה, אבל אלה החיים. דס מגן, תודה רבה.
תודה אילה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים. ואם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין את תופעת האקזיטים המשוגעת שמתרחשת דווקא בקיבוצים. ואם פספסתם את פרק 145 של הצוללת מתחילת השבוע, האחות הקטנה של טסלה, הוא נמצא בפיד שלכם. חפשו אותו. ניר לייסט ערך את הסאונד. בצוות הצוללת חברים גם אורי פסובסקי ואמירה ברקת. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.